כל חי אונליין 93fm.co.il
Sohiros osha shuoi Olovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, חפהי במנחם אב, תשעין עין וב, מסכת בבא קמא, דף צדי, הדף התשעים. מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בשיעה עתה דשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לפני שבוע בדף פי ב', ארור האיש אשר יגדל חזירים. הגמרא בסוגיה מספרת כי באותה שעה שהחזיר נעץ את ציפורניו בחומת ירושלים וארץ ישראל, הם נזדעזעה ארץ ישראל. 400 פרסה על 400 פרסה, גזרו חכמים, ארור האיש שיגדל חזירים. כך גם פוסק השולחן ארוך, וחושן משפט סימן תף תת, לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום, אפילו למשוח בהם אורות, ואין צריך לומר לסחורה. בעלי התוספות בדיבור המתחיל לא יגדל, מקשים, מדוע גזרו זאת חכמים? הרי בלאו הכי אסרה התורה לסחור וליהנות בדברים תמאים, כגון בנבילות וטריפות. מה החידוש איפה בתקנת חכמים שאסור לגדל חזירים? תרצים התוספות. שהאיסור לסחור בדברים טמאים הוא כאשר הם עומדים לאכילה בלבד. אבל אם מגדלים את הבהמות לצרכים אחרים, כגון להשתמש בחלב המיועד למשיכת אורות או למסחר בסוסי רכיבה, מותר הדבר. ואילו גידול חזירים אסור לכל מטרה שהיא מחמת תקנת חז"ל. תקופת הצנע בשנותיה הראשונות של המדינה, ביקשו השלטונות לייבא כמויות גדולות של בשר חזיר ושאר מאכלים אסורים, כדי לספק את צורכי האוכלוסייה שאינה יהודית, וכמאכל עבור לולי תרנגולות שמאכלים אלו יעורבו בתערובת המוגשת להם. בעל השאלות ותשובות כל המבשר שדן בשאלה הזו מציין כי אמנם יש פוסקים המתירים לרכוש טריפות עבור נוכרי וגם בשר חזיר כאשר הדבר אינו נעשה למטרות רווח, כגון יהודי המעביד פועלים נוכרים שפרנסתם מוטלת עליו. אלא שההכרעה הזו אינה פשוטה כל עיקר, שכן אמנם רשאי אדם לרכוש טריפות שלא מטרות רווח, אבל לדעת חלק מהפוסקים, אם עילה להעדפת הבשר הטרף על פני הבשר הכשר היא כספית, הרי זה נחשב כמסחר בדברים טמאים. אמנם, גם במקרים בהם אין לרוכש של הבשר הטרף כל רווח, כותב הבך, כי אותם שהכילו את פועלם בשר חזיר מעולם לא ראו סימן ברכה בעסק הזה, דקיימי עלי בארור, והשומע זרת חכמים, ברכות ינוחו לו על ראשו. ובעל תרומת הדשן גם כתב לגבי נטילת בשר חזיר מן הנוכרי כמשכון, כי מכוער הדבר לישראל. במקרים מיוחדים, אין הפוסקים שוללים את המסחר בחזיר, וכך כותב השואל ומיישיב, כאשר בעלי בית חרושת לייצור סבון, קיבלו חומר גלם, שבתוכו היה מעורף שומן חזיר. השואל ומיישיב התיר להם את השימוש בו, מאחר ששומן החזיר אינו מופרד לעצמו, וכן, אינו ראוי לאכילה, וממילא רכישת חומר גלם זה והשימוש בו, אינם מהווים מסחר בחזיר. זו הערה שלנו, מספר מאורות הדף היומי, וכעת אנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף פי ט. הנה לפניכם השאלות ששאלנו בסיום השיעור והתשובות בצידן. שאלה ראשונה היא זו הנאה של האישה ממעות שקיבלה כשמחרה כתובתה בטובת הנאה. והתשובה היא, להבאי במה שאין המעות משועבדים לבעל אלא הם לאישה לגמרי, לרב שלמן במה שפרנסתה מצויה בבית ברווח. שאלה שנייה, מדוע אין להוכיח לתקנת תושה מכך שהעבד והאישה פגיעתן רעה, שאין להם מניין לשלם? התשובה, משום שאף אם יש את תקנת תושה, עדיין יכולה אישה למכור בטובת הנאה ובהכרח שמדובר כשאין לה נכסי מלוק. שאלה שלישית, מדוע החובלת בבעלה פטורה מלשלם לו והיא יכולה למכור לו את כתובתה בטובת הנאה ולתת לו? התשובה, משום שסוברת הברית הזו כרבי מאיר שאסור לה לשעות שעה אחת בלא כתובה. שאלה רביעית, המוכר את כתובתה לאחרים ומת, האם הפסידה לבניה את כתובת בנים דיכרין ומדוע? התשובה לא הפסידה משום שהצורך למעות הכריחה לכך, ואינו נחשב שפשעה בכתובתה בזה שמכרה זו. שאלה חמישית, מה ביור המחלוקת של הברייתות בעבדי מילוגים יוצאים בשן ועין לאישה או שלא? התשובה או שנחלקו בתקנת תרושה, או שבברייתה אחת מדובר קודם התקנה, או שלברייתה אחת השחרור מפקיע משיעבוד הבעל ולברייתה השנייה חיזקו חכמים את שיעבוד הבעל, או שנחלקו בקניין פירות, האם הוא כקניין הגוף או לא. והשאלה האחרונה, אם יש את הקנת תושה, מדוע לא יצא העבד בשן ועין והתשובה? משום שלא קנה הבעל את גופו לגמרי. אלה הם השאלות והתשובות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול על הודף פייטט ממסכת בבא קמא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע. חפי במנחם אב תפשין עין ואב, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד הפינו היומי, הדף ה-90 של מסכת בבא קמא, דף צדי. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פייטט עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים לימה תקנת אושה תנאי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. רוצה עכשיו הגמרא לומר שתקנת אושה תלויה במחלוקת תנאים. דין תורה הוא שעבד כנעני שאדונו יפיל את שינו, סימא את עינו, יוצא לחירות. שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"ו וכ"ז, וכי יכה איש את עין עבדו, את עין עמתו, ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. ושן ועין שכתבה התורה מלמדים שאף אם חסרו אחד מכל ה-24 ראשי האיברים, יוצא העבד לחירות, כמבואר במסכת קידושין, דף כ"ד עמוד א'. הברייתות שתביא הגמרא דנות בעבדים כנעניים שהכניסה האישה לבעלה בנכסי מלוג, שגוף הנכסים שייכים לאישה ואת הפירות אוכל הבעל, והברייתות ידונו מי נחשב כאדון שלהם, וממילא באיזה אופן הם יוצאים לחירות. אומרת הגמרא, לימה תקנת אושה תנאי. האם אפשר לומר שתקנת אושה שהאישה שמכרה בנכסי המלוג שלה בחיי בעלה ומתה לפני הבעל, שהבעל מוציא את הנכסים מיד הלקוחות, בעצם נחלקו בתנאים? דתני חדה, בברייתא אחת שנינו, שעבדי מלוג, עבדים כנעניים שהכניסה האישה לבעלה כנכסי מלוג, שגופם קנוי לאישה אבל פעירותיהם, כלומר השימוש בהם שייך לבעל, יוצאים לחירות בהפלת השן וסימוי העין. רק לאישה, אם האישה סימאה את עין העבד או הפילה את שינו, אז העבד הכנעני הזה יוצא לחירות, כיוון שגוף העבד קנוי לה, לאישה, אבל לא לאיש. אם הבעל עשה זאת, אינם יוצאים לחירות משום שגוף העבד אינו קנוי לו, אלא הוא רק זכאי להשתמש בו, והרי הוא כאדם זר שחבל בעבד שאינו יוצא בזה לחירות. ותניה יידח בברייתא אחרת שנינו, שאין עבדי המילוג של אישה יוצאים לחירות בהפלת השן וסימוי העין, לא לאיש ולא לאישה. כלומר, בין אם האישה עשתה זאת ובין אם הבעל עשה זאת, העבד הכנעני אינו יוצא לחירות. והטעם יבואר לכמן. ואומרת הגמרא את טעם הברייתות, סברוה, סברו בני הישיבה לומר, דקו לאלמה לדברי הכל לדעת שתי הברייתות, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. מי שיש לו את קניין הפירות והיינו את זכות ההשתמשות, אינו נחשב כבעל גוף הדבר. וסברו כך בני הישיבה, כיוון שריש לקיש הוא זה שסובר כך, ונפסקה הלכה כמותו ליל בדף פייחת עמוד ב'. ונמצא שבעלותו של הבעל על הפירות אינה מגרעת בבעלותה של האישה על גוף העבד. ואף על פי כן סובר את הברייתא השנייה, שאין חבלתה של האישה מוציאה את העבדים לחירות. מה אילה, ואם לא נאמר, דבאקה מפלגי, שבזה נחלקו הברייתות בדבר הזה בתקנת אושה. למאן דאמר התנא של הברייתא הראשונה שאמר שלאישה יש דין שן ועין והעבד יוצא לחירות בחבלתה בהם, לית לית תקנת אושה, הוא אינו סובר את תקנת אושה, אלא לדבריו, מכירת האישה בנכסי מלוג חלה לגמרי, וגם אם התאמות האישה בחיי הבעל, לא יוכל הבעל להוציא את הנכסים מהלקוחות. וכיוון שאין הבעל מעכב על קניין הגוף שיש לאישה, היא נחשבת כאדון של העבד לגמרי, וחבלתה בו מוציאה אותו לחירות. ומאן דאמר התנא של הברייתא השנייה שאמר שאין דין שן ועין, לא לאיש ולא לאישה, וגם אם הפילה האישה את שן העבד או סימה את עינו לא יצא לחירות, אית לי תקנת אושה. הוא סובר שיש את תקנת אושה, ומה אומרת תקנת תושה? שמכירת האישה בנכסי המלוג אינה חלה לגמרי. אלא אם תמות האישה לפני הבעל, יוציא הבעל מיד הלקוחות. והטעם שתקנו זאת באושה, חכמים, כדי שלא תהיה לבעל איבה עליה שמפקיעה אותו מהנכסים אלו על ידי מכירתם. ולכן עשאו חכמים את הבעל כלוקח ראשון בהם, ומוציאים מיד שער הלקוחות. וכיוון שחיזקו חכמים את כוחו של הבעל בעבדים עד כדי כך שהוא מעכב את מכירתם על ידי האישה, הרי זה כאילו יש לו בהם קניין הגוף, ואין העבדים נחשבים כשייכים לגמרי לא לבעל ולא לאישה. ולכן אין חבלתם בהם מוציאה אותם לחירות. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין זו סברת הברייתות אלא דקו לאלמה איתלאו תקנת אושה. לדברי הכל יש את תקנת אושה שאין האישה יכולה למכור בנכסי מלוג, כיוון שחכמים חיזקו את שיעבודו של הבעל בנכסים הללו, ולדברי הכל, קניין פירות אינו נחשב כקניין הגוף. אלא הטעם שהדינים בשתי הברייתות שונים זה מזה לגבי האישה, כיוון שכאן בברייתא הראשונה מדובר קודם תקנה זו שתקנו באושה, שאז הייתה זכותו של הבעל בנכסי המילוק כשאר קניין פירות שאינו כקניין הגוף, ויכולה האישה למכור את הנכסים לגמרי, ולכן הם נחשבים כעבדים שלה בלבד, ואם היא תחבול בהם בשן ועין, הם ייצאו לחירות. כאן הברייתא השנייה מדברת לאחר תקנה זו של אושה, שחזקו חכמים את כוחו של הבעל לעכב את מכירת הנכסים על ידי האישה, והרי הוא כמי שיש לו גם קניין הגוף. וקניין הבעל בעבדים גורם שלא יחשבו העבדים כעבדי האישה לגמרי, ואינם יוצאים לחירות בשן ועין מחמתה. והיא באה את אימא מביאה הגמרא ביור נוסף בסברות הברייתות. אם תרצה אומר לך, אידי ואידי זו וזו שתי הברייתות מדברות לאחר התקנה, וגם איתלאו שתי הברייתות צוברות את תקנת אושה, שהאישה שמכרה בנכסי מלוג אין מכירתה מכירה, ולאחר מותה הבעל מוציא מיד הלקוחות. אלא שלפי זה קשה למאן דאמר לפי התנא שאמר שיש דין של יציאה לחירות של העבד בהפלת השן שלו וסימוי העין, לאישה שהפילה או סימה את עין עבדה ולא לאיש שעשה כן, מה היא טעמה? מה טעמו? הרי אם יש תקנת אושה, יש לבעל שיבוט חזק בנכסי המלוג ואין האישה יכולה למכור בהם. ואם כן, מדוע אם הפילה את שינו או סימה את עינו של העבד הכנעני, הוא יוצא לחירות? מבאר את הגמרא, הטעם הוא כדי רבה. כדינו של רבה, דאמר רבה במסכת יבמות ובמסכת כתובות ובמסכת גיטין ובמסכת נדרים. לגבי שיעבוד נכסי הלווה למלווה, יש אופנים שהשיעבוד הזה פוקע. הקדש, אם שיעבד הלווה למלווה את שורו לגביית חובו, שעשהו הפויטיקי לגביית החוב, דהיינו שיהיה השור הזה מיוחד לפיראון החוב, ואחר כך הקדיש הלווה את השור למזבח, וכן חמץ, נוכרי שילבה כסף לישראל ושיאבד לו הישראל חמץ לפיראון חובו, אבל לא הניחו אצל הנוכרי כמשכון, וכיוון שהוא עדיין ביד הישראל ורק משועבד לנוכרי, חל עליו איסור חמץ, כי הגיע הפסח ונאסר החמץ בענה. וכן שחרור עבד כנעני ששיאבד את עבדו הכנעני למלווה לגביית חובו, ואחר כך הלווה שחרר את העבד כנעני וחלה עליו קדושת ישראל. שלושת הדברים הללו מפקיעים את הדבר המשועבד מידי השיעבוד שיש עליו, ויגבה המלווה את חובו ממקום אחר. גם כאן לגבי עבדי מלוג, אמנם העבד משועבד לבעל לאכילת פירות, אבל מכל מקום כשהאישה הפילה את שינו של העבד כנעני או סימה את עינו, הרי זה כאילו כתבה לו לעבד הכנעני שטר שחרור, והשחרור הזה מפקיע את שיעבודו של הבעל. מבררת עכשיו הגמרא אם דינו של רב התלוי במחלוקת הברייתות. לאמא שואלת הגמרא אם נוכל לומר דדינו של רב התנאי, שהרי רק התנא של הברייתא הראשונה סבר שהעבד יוצא בשן ועין מחמת האישה, והיינו כיוון שהשחרור מפקיע את שיעבוד הבעל. ואילו התנא של הברייתא השנייה סובר שאינו יוצא אף מחמת האישה, ואם כן נמצא שלדעתו שחרור אינו מפקיע שיעבוד, ושלא כדברי רבה. דוחה הגמרא ואומרת לא, דכולי אלמא איתלאו דרבה, לדברי כל הברייתות שחרור מפקיע שיעבוד, כדברי רבה. ואחא, כאן לגבי עבדי מלוג סוברת הברייתא השנייה שלא חל השחרור, משום דאלמו הרבנן לשיעבוד הדבעל. חזקו חכמים את שיעבוד הבעל בנכסי המלוג, כאילו יש לו בהם שיעבוד הגוף, כדי שלא תהיה לו איבה על האישה, ולכן אין העבדים יוצאים בשן ועין גם אם האישה היא זו שהוציאה לעבד את השן ואת העין. ואי בה את אימה אומרת הגמרא, ניתן לבאר את מחלוקת הברייתות באופן נוסף. דקולי אלמא לית לאולי הניתנאי תקנת אושה. שתי הברייתות סוברות שאין את תקנת אושה. וממילא, האישה שמחה בנכסי מלוג מכירתה מכירה. ואין הבעל מוציא אותה מיד הדקוחות לאחר מותה, ויש לבעל בנכסי הקניין פירות בלבד. ואחר, כאן שנחלקו עם יוצא העבד בשן ועין מחמת האישה, בקניין פירות כקניין הגוף דעמיק המפלגי. נחלקו בכל קניין פירות שבעולם, האם הוא כקניין הגוף או לא. הברייתא הראשונה סוברת שקניין פירות של הבעל אינו כקניין הגוף, וממילא העבד נחשב כקניין האישה בלבד, ולכן אם יוציא לו שן ועין, הוא יוצא לחירות מחמתה. ואילו הברייתא השנייה סוברת שקניין הפירות של הבעל נחשב כקניין הגוף ונמצא, שאין לאישה לבדה קניין גמור בעבד, ומשום כך, אין העבד יוצא מחמתה בשן ועין. מצד שני, גם הבעל לא יכול לשחרר את העבד, כיוון שקניינו אינו קניין הגוף הגמור. והיינו שהעבד הזה אינו של האישה לגמרי, ואינו של הבעל לגמרי, ולכן שניהם אינם יכולים לשחררו. עכשיו, מביאה הברייתא, מחלוקת תנאים בדין קניין פירות. אדם ההורג עבד כנעני חייב מיתה כהורג בן ישראל. אבל לגבי אדון שהיקה את עבדו הכנעני, אמרה התורה דין מיוחד, שאם לא מת העבד מיד, אלא רק לאחר יום או יומיים, פטור ממיתה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א, פסוק כ', וכי יקה איש את עבדו את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי חספו הוא. ודרשו במחילתא של רבי ישמעאל בסדר נזיקין, שיום או יומיים הכוונה ליום שהוא כיומיים ויומיים שהוא כיום. דהיינו מעת לעת, 24 שעות. אומרת הגמרא לפי הביאור האחרון במחלוקת הברייתות, התנאים הללו שבברייתות בפלוקתא דהני תנאי, נחלקו במחלוקת של התנאים בברייתא הבאה. דתניא, שנינו בברייתא, המוכר עבדו הכנעני לאחר, ופסק עמו המוכר עם הקונה שהוא מוכרו לו על מנת שישמשנו העבד במשך 30 יום מיום המכירה. דהיינו שימשיך לשמש את האדון הראשון עוד 30 ימים מיום המכירה. יש לדון עכשיו מי נקרא רבו באותם 30 יום לגבי הדין הזה שאם יקעו באותם ימים ומת העבד רק אחרי יום או יומיים שפטור ממיתה. רבי מאיר אומר רק הראשון, רק המוכר נחשב רבו, והוא ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא העבד את תחתיו. העבד משועבד לו לשמשו באותם ימים, ונאמר בפרשה הזו, הפותרת את האדון ממיתה, ומת תחת ידו. ואירת הגמרא את העמו של רבי מאיר, דקסבר, קניין הפירות שיש למוכר בעבד כקניין הגוף דמי. נחשב כאילו יש לו גם את קניין הגוף, ולכן רק הוא נחשב רבו לעניין הזה, שהרי יש לו בימים אלו גם קניין פירות וגם קניין הגוף. אבל הקונה אינו נחשב כרבו בימים אלו, שהרי קניין הפירות שהוא כקניין הגוף אינו בידו, אלא ביד המוכר. וממילא, אם הקונה יערוג את העבד, דינו ככל הורג עבד כנעני שחייב מיתה, אפילו אם העבד ימות לאחר אותם 30 יום, כשכבר יש לו בו גם קניין פירות. ואילו רבי יהודה אומר, רק השני, רק הקונה ישנו בדין יום או יומיים. זאת מפני שהוא העבד נקרא כספו, וכתבה התורה בדין הזה לא יוקם כי חספו הוא. מבארת הגמרא כסבר, סובר רבי יהודה שקניין הפירות שיש לה מוכר בעבד, לאו כקניין הגוף דמי, אינו נחשב כמי שיש לו את קניין הגוף בו, אלא גופו קנוי לשני לגמרי ונחשב כספו. ורק לגביו נאמר הדין של יום או יומיים. אבל המוכר אינו שייך בדין הזה, שהרי יש לו רק את קניין הפירות ואין העבד נחשב כספו. דעה שלישית, רבי יוסי אומר, שניהם, המוכר והלוקח ישנן בדין יום או יומיים, וכל אחד מהם שיקה את העבד, והעבד מת לאחר יום או יומיים, פטורים ממיתה. זה המוכר פטור מפני שהוא תחתיו, כלומר שהוא משמשו ויש לו בו קניין פירות, וזה הלוקח ישנו בדין הזה מפני שהוא העבד נקרא כספו, שהרי גופו קנוי לו. ומבארת הגמרא את דעתו של רבי יוסי, מספקלי, רבי יוסי הסתפק בדין קניין פירות, אי כקניין הגוף דמי, ורק המוכר ישנו בדין הזה של יום או יומיים, אילף כקניין הגוף דמי, או שאינו כקניין הגוף, ורק הלוקח ישנו בדין יום או יומיים. מחמת הספק הזה, אומר רבי יוסי, ששניהם ישנם בדין הזה, שהרי זהו ספק נפשות, האם אותו אחד שיקה הוא חייב מיתה? בספק כזה פוסקים להקל, וכל אחד מהם שיקה את העבד ומת העבד לאחר יום או יומיים, פטור מעונש מיטה. רבי אליעזר אומר, יש הגורסים פה רבי אלעזר, שניהם המוכר והלוקח אינן בדין יום או יומיים. זה הלוקח אינו בדין הזה לפי שאינו תחתיו לשמשו ואין לו בו קניין פירות, וזה המוכר אינו בדין הזה לפי שאינו קרוי כספו, שהרי אין לו בו קניין הגוף. ולכן כל אחד מהם שעיקה את העבד באותם 30 ימים, גם אם מת העבד רק לאחר יום או יומיים, אדונו חייב מיטה. אמר רבה, מה איתם עד רבי אליעזר? מה טעמו של רבי אליעזר הסובר ששניהם אינם בדין יום או יומיים? והרי ממה נפשך הדין הזה צריך לנהוג באחד מהם? כי אם קניין פירות כקניין הגוף, שיפטר המוכר. ואם קניין פירות אינו כקניין הגוף, שיפטר הקונה. ואין לומר שרבי אליעזר יסתפק בזה, כי אם כן, מספק יש להקל על שניהם, ששניהם יהיו פטורים ממיטה, ולא להחמיר. כמו שמבואר בדברי רבי יוסי. אלא יש לבאר שרבי אליעזר סובר שקניין פירות אינו כקניין הגוף. ולכן המוכר אינו בכלל הדין הזה של יום או יומיים, ויהיה חייב מיטה אם הוא יקה אותו. וימית את העבד אפילו לאחר יום או יומיים. ומכל מקום גם הקונה חייב, משום דאמר קרא נאמר בפסוק בדין הזה, כי כספו הוא, והיינו שיהיה העבד כספו המיוחד רק לו, שאין אחר יכול להשתמש בו. כיוון שבשלושים ימים הללו המוכר כן יכול להשתמש בעבד, אין העבד נחשב כמיוחד ללוקח, וממילא גם הלוקח אינו בכלל הדין הזה של יום או יומיים. מבארת הגמרא כדעת איזה תנה נאמר דין מסוים במכירת נכסי מלוג. כמן אזלה, כשיטת מי, הדאמר המימר, נאמרה ההלכה שאמרה המימר. איש ואישה שמכרו בנכסי מלוג, אפילו אם מכרו שניהם יחד, לא עשו ולא כלום, לא חל המקח כלל, שהרי אין לאחד מהם קניין גמור ושלם בנכסי מלוג. לבעל יש רק קניין פירות, והגוף אינו שלו, ולאישה יש קניין הגוף, אבל היא אינה אוכלת פירות. וכיוון שלא חל המכירתם, כשמת אחד מהם השני מוציא את הנכסים מיד הלקוחות. מבארת הגמרא כמן, כשיטת מי אמר המימר את הדין הזה? כרבי אליעזר, שדבריו יובו להלן. הוא סובר שכדי לשחרר עבד כנעני, צריך שיהיה עבד מיוחד לאדון מסוים. וכמו כן במכירת נכסים, הוא מצריך שיהיו מיוחדים לבעלים מסוימים, ולא שיהיה הגוף לאישה והבעל יאכל פירות. הגמרא מביאה ברייתא בעניין שחרור עבד ומבארת כדעת מי היא שנויה. מן תנא להדתנו רבנן, מי הוא התנא ששנה את הדין ששנו חכמים בברייתא? מי שחציו עבד כנעני וחציו בן חורין, ואיינו שנתן העבד לאדון את דמי עצמו, ובכך קנה את עצמו מהאדון, ואין האדון יכול להשתעבד בו, אבל עדיין לא נתן לו האדון גט שחרור וגופו קנוי לאדון. וכן עבד של שני שותפים שלאחד מהם יש בו קניין הגוף, ולחברו יש בו קניין פירות, והיינו שמשתמש בו. עבדים אילו, אין יוצאין לחירות בנטילת שן ועין ושאר ראשי איברים שאינן חוזרים לאחר שנטלום. מבארת הגמרא אמר לי רב מורדכי לרב אשי, אחי אמרי משמי דרבה, כך אמרו בני הישיבה משמו של רבה, הברייתא הזו, רבי אליעזרי. שכן, מי לא אמר רבי אליעזר, האם לא אמר רבי אליעזר שהדין של יום או יומיים נוהג רק בעבד שהוא כספו המיוחד לו? ולכן המוכר את עבדו ופסק עם הקונה שהעבד ישמשנו עוד 30 יום. באותם ימים אין דין יום או יומיים נוהג לא במוכר ולא בלוקח, כיוון שאין העבד מיוחד לאחד מהם. אלא ללוקח יש גוף, אלא מוכר יש פירות. ואם כן, החנמי גם כאן לעניין נטילת ראשי האיברים שנאמר בפסוק, וכי יקה איש את עין עבדו? צריך שיהיה זה עבדו המיוחד לו, לאותו אדון שחבל בו. והרי העבדים הללו של שני השותפים, או מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינם מיוחדים לאדון אחד. שהרי מי שחציו עבד וחציו בן חורין שייך לרבו רק לעניין הגוף, אילו הפירות שייכים לעצמו, ואילו עבד של שני שותפים יש לאחד גוף ולחברו פירות. ולכן, עבד שכזה אינו יוצא לחירות בנטילת ראשי איברים. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף צדי עמוד א'. המשנה מבארת את דיני המבייש את חברו ואופני החיוב בתשלומי בושת. אומרת המשנה בדף צדי עמוד א', התוקע בפיו לחברו באוזניו ונבעל מאוד ומתוך כך נתבייש, נותן לו סלע בדמי הבושת. והתשלום עבור הבושת מלבד שאר התשלומים, אם היו לו נזקים נוספים מכך, כגון צער, ריפוי ושבט, משלם גם אותם. רבי יהודה אומר, משום רבי יוסי הגלילי נותן לו מנה, כלומר 100 זוז שהם 25 סלעים בדמי בושתו. בסלע הוא 4 זוזים, כך היא גם מסקנת הגמרא לקמן בדף צדי עמוד ב', שמדובר במשנה במנה של 100 זוזים צוריים, ועל זה אמר רשי שהם 25 סלעים. שואל רבינו תם, לעיל בתוספות דף למדווה עמוד ב', דיבור המתחיל נותן, כיצד ייתכן שיהיה הפרש כל כך גדול בין תנא קמא לרבי יהודה? והוא מתרץ שהם לא חלקו כלל, אלא תנא קמא דיבר כשהיה מתבייש העני בישראל, ורבי יהודה דיבר כשהיה עשיר שבישראל. כמבואר לקמן במשנה, שהכל לפי כבודו של המתבייש. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם סתרו על לחיו, שהיא בושת גדולה יותר, נותן לו 200 זוז בדמי בושתו. ואם יקעו לאחר ידו, דהיינו בגב ידו, שהיא בושת יותר גדולה מזו, נותן לו 400 זוז. וכן אם צרם באוזנו, משך באוזנו, והמאירי מפרש שחתך מעט מאוזנו, או תלש בשערו, או רקק, ירק בחברו, והגיע בו רוקו, פגע בו הרוק, או העביר את תליתו, את בגדו ממנו, ונשאר בחוץ, ללא בגד, או פרה, גילה את ראש האישה בשוק, שכל אחד מהמעשים הללו מבייש את המתבייש בבושת גדולה ביותר, נותן לו למתבייש 400 זוז. אומר התורת חיים, מדוע החמירו חכמים כל כך בבושת יותר מדברים אחרים? כיוון ששאר הדברים פוגעים רק בגופו של אדם, ואילו הבושה פוגעת גם בנשמתו, שגם הנשמה מרגישה את הבושת. והוא מביא ראיות לכך, ולפי זה הוא מפרש מדוע בגמרא בסנהדרין דף נ"ח עמוד ב' נאמר דווקא לסותר לאו של חברו, שהוא כסותר לאו של שכינה רחמנה ליצלן. ולא אמרו זאת על נזקים אחרים, זאת משום שאת הבושת מרגישה גם הנשמה הנאצלת מן השכינה. הביאה המשנה מחלוקת תנאים האם שיעורי התשלומים הללו ניתנים לכל אדם שנתבייש, או שהדבר תלוי לפי כבוד המתבייש. זה הכלל אומרת המשנה בתשלומי הבושת, שאין שיעור התשלום הנאמר במשנה שווה לכל המביישים, אלא הכל לפי כבודו של המתבייש, שאם הוא אדם עשיר או מכובד יותר, משלם לו יותר, ואם הוא פחות עשיר או מכובד, משלם לו פחות. ולכמן בדף צדי א' תבהר הגמרא אם התנא בא להחמיר יותר על המבייש את העשיר או המכובד, שמשלם תשלום גדול יותר מן התשלומים האמורים לעיל שנאמרו על העני והפחות שבישראל, או שבא להקל יותר שתשלומים אלו נאמרו בעשיר והמכובד שבישראל, ואם הוא פחות ממנו, משלם פחות. אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, אין משערים את תשלום הבושת לפי דרגת המתבייש, אלא כולם שווים בכך. ואפילו עניים שבישראל, העניים ביותר שבישראל, אין רואים אותם כאילו הם עניים ביותר לעניין דמי הבושת, אלא רואים אותם כאילו הם בני חורין, כלומר נכבדים ועשירים שירדו מנכסיהם, שעדיין הם מרים עצמם בכבודם כאילו הם עשירים, אף שבפועל אינו כך. וטעם הדבר, משום שאף העניים ביותר הם בני אברהם, יצחק ויעקב, ולכן יש לתת לכולם דין אחד, וכפי ששנינו לאל את התשלומים שקבעו חכמים. ואף לעשירים נותנים תשלום שווה לכולם, משום שאם יצטרך המבייש לתת לו את דמי בושתו כפי ערכו, הרי אין להם סוף. זה פירושו של רשי, אבל המאירי כותב שהשיעור האמור הוא רק לעניים או לאלו שהיו עשירים וירדו מנכסיהם, אבל לעשירים ולאנשי מעלה שהם עדיין בדרגתם, נותנים יותר כפי דרגתם, כפי ראות עיני הדיינים. הביאה המשנה מעשה שבו הורה רבי עקיבא כשיטתו בדין הזה. הוא מעשה באחד שפרה ראש האישה בשוק, גילה את ראש האישה בשוק, באה האישה לפני רבי עקיבא וטבעה את המבייש שישלם לה את דמי בושתה, וחייבו לתת לה 400 זוז כפי השיעור האמור במשנה לאיל, שצריך המבייש לתת במקרה הזה. אמר לו המבייש, רבי, תן לי זמן קודם שאשלם לסכום זה. ונתן לו רבי עקיבא זמן עד שישלם. אותו אדם ידע שהיא שוטה ואינה חוששת לבושתה, ורצה להוכיח כן לרבי עקיבא. לכן הלך ושמרה, המתין לאישה מחוץ לביתה, עד שראה אותה כשהיא עומדת על פתח הצעירה, והשיטה מקובצת מפרש שהיא עצמה המתינה בפתח הצעירה כדי שיביא לה את דמי בושתה, ואז שיבר את הקד שלו בפניה, ובו היה בקד כאיסר שמן, כמות של שמן שקונים אותה במטבע ששמה איסר. כאשר ראתה האישה מתוך קמצנותה את הדבר, גילתה את ראשה והייתה מטפחת בידה את השמן ומנחת ממנו בידה על ראשה, כדי שישאב שערה מן השמן ותצניעהו את השמן בביתה. פירוש נוסף מביא המאירי בשם יש מפרשים שהכד והשמן היו שלה, ועשתה את כל המעשים הללו מרוב צער. מיד העמיד עליה אותו אדם עידים שהיא ראוה בכך, ובא עמם לפני רבי עקיבא ועידו לפניו שכך עשתה. ואז אמר לו אותו אדם לרבי עקיבא, וכי לזו ראוי שיהיה הדין שאני נותן 400 זוז בדמי בושתה? הרי היא עצמה לא נתביישה לעשות כן מתוך קמצנותה, גילתה את ראשה. אמר לו רבי עקיבא, לא אמרת כלום. לא אמרת בטענה שלך כלום, משום שאין משארים את דמי הבושת לפי דרגת המתבייש, אלא לכל ישראל שנתבייש, צריך לתת תשלום זה שכולם שווים בכך. ואפילו האדם הפחות והבזוי ביותר. שהרי יש דין שהחובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי, משום שהוא משחית את גופו, והגמרא לקמן בדף צד א' עמוד ב' תלמד זאת מפסוק, מכל מקום פטור ואינו לוקה משום לא תשחית. כיוון שהאיסור נאמר בתורה רק על השחטת אילן ולא על השחטה אחרת, שהיא אסורה רק מדרבנן. אבל אחרים שחבלו בו, אף על פי שגם הם אינם לוקים משום לא תשחית מהטעם האמור, מכל מקום חייבים לשלם לו ככל אדם שחבל בחברו. אם כן גם בבושת הדין כך, שאף המבייש את עצמו, אין אחר שבאישו פטור מלשלם לו את דמי הבושת. מסיים את המשנה בדין דומה. וכן הקוצץ נטיותיו, אף על פי שאינו רשאי לעשות כן משום שעובר בכך על לא תשחית, מכל מקום פטור משום שיכול לומר שקצץ לטובתו. אבל אחרים שקצצו איתי לנו בדרך השחטה כדי להפסידו, חייבים לשלם לו מה שיפסידו. בסכום התשלום הוא על נטייה בת שנה שתי כסף, ושתי כסף הכוונה לשתי מאות. כך מפואר לעיל בדף נ"ח עמוד ב'. ולמרות שאמרו על אף שלא תשחית שהוא מן התורה וצריכים ללקוט על כך, מכל מקום חייבים לשלם לו כגון שלא יתרו בקוצץ משום עליו הזה, שאז אינו לוקה, ולכן חייב לשלם לניזק. כך התוספות לקמן בדף צדי א' עמוד ב', דיבור המתחיל החובל. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף צדי עמוד א' וסופה בדף צדי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בשיטת רבי יוסי הגלילי שהתוקע לחברו באוזנו משלם לו מנה, דהיינו 100 זוז, לאיזה סוג זוזים הכוונה? צריך לציין שבשיטת הנקמה שמשלם סלע לא נסתפקה הגמרא כאן לאיזה מטבע הכוונה, שכן הגמרא כבר נסתפקה לעיל בדף למדווה עמוד ב' ופשטה שסלע שחייב מתקנת חכמים זה סלע מדינה. וכאן נסתפקה הגמרא בשיטת רבי יוסי הגלילי משום שהוא לא דיבר על סלעים אלא פירט את התשלומים למנה, ובזה ייתכן שכוונתו למנה צורי ולא למנה של מדינה. אילו הרשב"א מפרש שהגמרא הסתפקה בשיטתו של רבי יוסי הגלילי, כיוון שהוא הוסיף הרבה על שיטת הנקמה. ייתכן שמוסיף עוד יותר, שתנקמה סובר שמשלם בסלע מדינה, והוא סובר שמשלם בסלע צורי. אם כן, הסתפקו בני הישיבה, היבא אליהו מנה צורי תנן, האם ששנינו במשנה של רבי יוסי הגלילי צריך לשלם מנה, הכוונה למנה צורי, דהיינו, מהזוזים צוריים, מהעיר צור, שהם הזוזים היקרים ביותר, שעולים ל-25 סלעים צוריים, כמו שמבואר לעיל בדף פיתת עמוד ב' לגבי כתובת אלמנה, או שמא מנה מדינת נן, כוונת המשנה למנה מדינה, דהיינו מאז זוזי מדינה, שאחד מהם, זוז אחד, הוא שמינית מזוז צורי. שהרי סלע מדינה שהוא 4 זוזי מדינה, הוא גם חצי זוז צורי, כמבואר לעיל בדף למדזיין עמוד א', שרבונה חייב את חנן בישה, את חנן ערה, שתקע לאדם לשלם לו חצי זוז צורי, דהיינו סלע מדינה, כפי שיטת התנא הראשון במשנתנו. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמע בו ושמע, ראיה ופשיטות לספק הזה ממעשה שהיה. דהו גברא דתקע לחברי, אדם אחד שתקע לחברו באוזנו, עתה לקמי דרבי יהודה נשיאה, בא לפני רבי יהודה הנשיא כדי לשאול כמה לשלם למי שתקע לו. אמר להישיב לו רבי יהודה הנשיא, אנא רבי יוסי הגלילי. הנה אני, והנה רבי יוסי הגלילי. תכף הגמרא תבהר מה הכוונה בנוסח הזה. שאמר שהתוקע לחברו באוזנו משלם לו מנה, דהיינו מהזוז, ולכן הבלי, מנה צורי. תשלם למי שתקעת לו, מנה צורי, דהיינו מהזוזים צוריים. שמע מינה, מנה צורי תנן. מוכח מדברי רבי יהודה הנשיא, שמה שאמר רבי יוסי הגלילי במשנה שהתוקע לחברו באוזנו משלם מנה, כוונתו למנה צורי, דהיינו, מאזוזים צורים, שמע מינה, אכן ראיה ופשיטות לספק, כי נשמע מהמעשה הזה שמשלם מאזוזים צוריים ולא זוזי מדינה. ואירת הגמרא, מהי, מה כוונת רב יהודה הנשיא בדבריו לתוקע שאמר לו את הנוסח הבא, אנא, רב יוסי הגלילי, הנה אני והנה רב יוסי הגלילי. אילי, מה אחיקה אמר לי, התכוון לומר רב יהודה הנשיא לתוקע, כך, אנא דחזיתך, הנה אני שראיתי אותך כשתקעת לחברך, והנה רב יוסי הגלילי דאמר במשנה אצלנו שהתוקע לחברו צריך לשלם לאומני צורי, ולכן זיל הבלי, לך ואבל אומני צורי. מקשה הגמרא על אפשרות הדברים הללו, שאם רב יהודה הנשיא שראה את המעשה והעיד עליו, הוא עצמו גם דן את התוקע ופסק לו את הדין, הרי יהיה קשה לממרא, אם אפשר לומר, דעד שראה את המעשה והעיד עליו נעשה גם דיין, שיכול לפסוק את הדין במקרה הזה? והתניא הראשונינו ברייתא במסכת ראש השנה דף חפי עמוד ב', דייני סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, וכשבאים לדון אותו, מקצתן נעשו עידים, ומקצתן נעשו דיינים, כלומר שחלקם יעשו עדים וחלקם יעשו דיינים, אבל צריך לציין שם עדים לא יהיו דיינים, כיוון שלרבי טרפון רק עד הרואה יכול להיות דיין, אבל עד שעיד כבר אינו יכול להיות דיין. אם כן, חלקם יעשו עדים וחלקם יעשו דיינים ויעידו העדים על המעשה לפני הדיינים, אלו הם דברי רבי טרפון. ואילו רבי עקיבא אומר, כולם עדים הם, שהרי כולם ראו את המעשה, ואין העד שראה את המעשה, נעשה דיין על אותו מעשה. ואם כן, נשאלת השאלה בענייננו, מדוע דן רבי יהודה הנשיא את התוקע לחברו, על פי עדות עצמו? הרי כיוון שראה את המעשה, שוב אינו יכול לעשות ולהיות דיין. ואם תרצה לומר שרבי יהודה הנשיא סבר כרבי טרפון, שעד שראה את המעשה כן יכול להיות דיין, הרי עד כאן לא כאמר רבי טרפון, דינו ושיטתו של רבי טרפון נאמרו רק באופן, ומקצתם של הרועים נעשו עדים, ומקצתם האחרים נעשו דיינים, שכיוון שדיינים אלו אינם עדים על המעשה אלא אחרים, לכן טוען רבי טרפון שהם יכולים לדון, כי העד הרועה יכול להיות דיין, אבל שאף עד המעיד יהיה נעשה דיין, זאת לא כאמר רבי טרפון, ואילו רבי יהודה הנשיא לכאורה גם מעיד כן, שהרי הוא אומר לו, הנה אני שראיתיך כיצד תקעת לחברך, אז כיצד הוא עשה כן? ולמה באמת רבי טרפון סובר שעד נעשה דיין? אז הביאו התוספות בדיבור המתחיל כגון כמה ביורים. בשם הרשב"ם, נאמר בתורה ועמדו שני אנשים לפני השם, דרשו חכמים במסכת שבועות דף למד עמוד א', ששני האנשים הם העידים ולפני השם הכוונה לדיינים. משמע מן הפסוק שיעמדו העידים לפני הדיינים ויעידו, ולא שהעידים עצמם יהיו הדיינים. פירוש נושף בשם רי, שכיוון שלמדו במסכת סנהדרין דף למד עמוד ב' מן הפסוק והיה ביום הנחילו את בניו, שמחלקים את הירושה דווקא לפי מה ששמעו בניו ממנו ביום אבל לא בלילה, מוכח שמה ששמעו ממנו בלילה אינה שמועה כדי לדון על פיה, וממילא שוב אינם יכולים לדון על פי שמועה זו אפילו ביום, משום שהם נחשבים רק עדים ולא דיינים, ואין העדים נעשים דיינים. עוד פירוש בשם יש מפרשים, כיוון שהעד עצמו דן על פי עדותו, לא יקבל עליו הזמה, ואם כן תהיה זו עדות שאי אפשר להזימה, שהיא אינה עדות. מתרצת הגמרא ואומרת, כי תניא היא, מתי שנינו את הברייתא הזו שאף לרבי טרפון אין העד מעיד ויכול לעשות דיין? כגון שראו הדיינים מעשה זה בלילה, דלא למאב הדין ענינו, שאינם יכולים לדון ביום על פי ראיית לילה, שכן ראייה זו הרי כקבלת עדות, וקבלת עדות נחשבת כתחילת דין. ושנינו במשנה במסכת סנהדרין דף למד ב' עמוד א', שאין דנים בלילה אלא ביום. ולומדת זאת הגמרא שם במסכת סנהדרין בדיני ממונות, ממה שנאמר בפסוק והיה ביום הנחילו את בניו, ובדיני נפשות ממה שכתוב בספר במדבר ועוקע אותם להשם נגד השמש, דהיינו ביום כשהשמש זורחת. וכיוון שהם יכולים לדון רק למחרת ביום, ולדיני נפשות צריך עדות דווקא, כי כתוב בדיני נפשות על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יומת המת, מעתה הם צריכים לקבלת עדות חדשה, משום שהראייה של אתמול נחשבת כשמועה בלבד, לכן צריכים מקצתם לחזור ולהעיד ביום בפני דיינים אחרים. ומאיר תוספות, וכל זה בראו על מנת להעיד, אבל אם ראו שלא על מנת להעיד יכולים לדון באותו דין ואפילו בדיני נפשות. אבל אם ראו את המעשה ביום, סובר רבי טרפון שאכן יכולים להיעשות גם דיינים על אותו מעשה ולדון על פי ראייתם, שהרי לא תהיה שמיעת עדות גדולה מראייתם את המעשה. רבי יהודה הנשיא סבר כרבי טרפון, ולכן כיוון שרבי יהודה הנשיא ראה את המעשה ביום של אותו אחד שתקע לחברו, דן רבי יהודה הנשיא על פי ראייתו. ומסביר רש"י שרבי עקיבא שחולק על רבי טרפון סבר, שאף אם ראו ביום אינם יכולים לדון על פי ראייתם. וכאמור, רבי יהודה הנשיא סבר שיכולים לדון, כי הוא סובר כשיטת רבי טרפון. תוספות בדיבור המתחיל כגון כותבים שדווקא בדיני נפשות סובר כך רבי עקיבא, שאפילו כשראה שלא על מנת להעיד אינו יכול לדון. אבל בדיני ממונות גם רבי עקיבא מודה שיכול הדיין לדון על פי ראייתו, דהיינו שעד נעשה דיין. וטעמו של רבי עקיבא בדיני נפשות נאמר במסכת מכות דף י"ב עמוד א', שרבי עקיבא דורש שאין לדון עד שיעמוד בבית דין אחר ולא לפני מי שראהו. הסבר נוסף מופיע במסכת ראש השנה דף חבב עמוד א', כתוב לגבי הורג נפש בשגגה ושפטו העדה בין המכה והצילו העדה את הרוצח, ודורשים שצריכים הדיינים למצוא לו צד זכות. דיינים אלו לא יוכלו למצוא לו צד זכות כיוון שהם ראו את המעשה. אומרים התוספות שהדרשה במסכת ראש השנה היא רק כדי שלא נלמד כך גם לגבי דיני ממונות, שכן בדיני ממונות אינם צריכים למצוא לו צד זכות. והיא באה את אימה, מבארת הגמרא ביור נוסף בדברי רבי יהודה הנשיא. אם תרצה תפרש דאחי כאמר לי, כך אמר רבי יהודה הנשיא לזה שתקע לחברו, האנה דסבירה לי, הנה אני שאני סובר כרבי יוסי הגלילי, דאמר, אמר אצלנו במשנה שהתוקע לחברו צריך לשלם לו מנה צורי, ואז סהדי דמאסי דבח, הנה העדים שמעידים שאכן אתה עשית את המעשה, תקעת לחברך, ולכן זיו אבלי מנה צורי, לכן לך תביא למי שתקעת לו מנה צורי. מקשה הגמרא למבואר בברייתא שרבי עקיבא סבר שאין עד שראה את המעשה יכול לעשות דיין ולדון את העושה אותו. שואלת הגמרא, וסבר רבי עקיבא דאין עד נעשה דיין? איך אפשר לומר שסובר רבי עקיבא שאין עד נעשה דיין בדיני נפשות כפי המבואר בברייתא? והתניא, הרי שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת סנהדרין, נאמר בפסוק בעניין חובל בחברו בספר שמות פרק כ"א פסוק חי, ויקע איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. ולכאורה התוספת בפסוק או באגרוף מיותרת, שכן איזה חילוק יש במה יקעו כדי שיצטרך לשלם לו על החבלה? מבארת הברייתא, שמעון התימני אומר, והוא נקרא כך על שם שבא מתימנת, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים? כשם שהאגרוף מיוחד בכך שיכול להביאו לבית הדין, כדי שיוכלו הדיינים לעמוד ולהאריך לאחר ראיית העדים, אם ראוי הוא לעשות את החבלה הזו, ואכן החובל חייב על החבלה כפי הנזק שראוי לעשות, אבל אם אין אגרוף זה יכול לעשות חבלה שעשה, אלא פחות מכך, אין המזיק משלם לניזק את דמי החבלה, שכן מה שניזוק בנזק הזה זה היה מחמת רכותו וחלשותו של הניזק. אם כן, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים? אף כל שמסור לעדה ולעדים. כך גם בכל דבר המזיק, שרק אם ראוי הוא להביאו לבית הדין כדי שיוכלו הדיינים לעמוד לאחר ראיית העדים אם הוא ראוי להזיק את הנזק הזה או לא, דווקא אז חייב המזיק או החובל לשלם עליו כפי מה שחבל. פרט לאבן שיצתה מתחת יד העדים. דהיינו, ראו העדים שזרק המזיק אבן על הניזק, ונאבדה האבן. הם אינם יכולים להביא את האבן לבית הדין כדי לעמוד, האם אכן ראויה היא להזיק את הנזק הזה או לא. שאז, אין מחייבים את המזיק כפי מה שהזיק. ולמרות שהעדים עצמם ראו את גודל האבן ומעידים על כך, אין סומכים על עומדן דעתם, אלא צריך שיעמדו את זה דייני בית הדין, שאכן אבן כזו יכולה להזיק, כפי שמעידים העדים. כך אומר שמעון התימני, בא רבי עקיבא ומוכיח שלא כדברי שמעון התימני ודורש את הפסוק באופן שונה. אמר לו רבי עקיבא לשמעון התימני, מה מועיל הדבר הזה שמצריכים אנו להביא את הדבר שבו הזיק לבית הדין כדי שיעמדו אותו הדיינים, יעריכו אותו הדיינים? הרי אף אם תבוא האבן לבית הדין, האם יכולים משום כך לעמוד זאת כראוי? וכי בפני בית דין יקעו שיודעים כמה מכות יקעו בדבר הזה כדי שיוכלו לעמוד כראוי, אם אכן ראוי להזיק כך? והשיטה מקובצת מפרשת טענת רבי עקיבא, שכיוון שאינך מאמין לעדים שיקעו בדבר העושה את החבלה הזו וצריך לעמוד את זה בבית הדין כדי לדעת זאת, אם כן גם אל תאמין להם כמה מכות יקעו ועל איזה מעבריו יקעו. ואם יקעו על שוקו של היד או של הרגל, שאין חבלתו חזקה כל כך, גם את זה בית הדין לא יודעים, או שיקעו על ציפר נפשו, מקום שנפשו תלויה בו, ויכול למות אם יקנו באותו מקום, שהוא התנוך שכנגד הלב, וחבלתו חזקה ביותר, כך אומר רשי. ועוד, הרי לא בכל מקרה יכולים הדיינים לאמוד את הנזק, שהרי כשדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, מראש המגדל, הוא מת, וכי נאמר שיצריך הכתוב שיהיו בית דין יוצאים מלשכתם, והולכים אצל הגג או הבירה כדי לראותם ולאמוד את גובעה, האם הנופל משם הוא אכן בסכנת מוות? או שמה נאמר שהבירה הולכת או שילך הגג אצל בית דין כדי שיעמדו הדיינים אם אכן ראוי הנופל מהם למות מכך? ועוד, גם אם ילכו הדיינים ויעמדו את הבירה, מה יהיה הדין אם נפלה קודם שראו אותה הדיינים? וכי נאמר שיצריכו הכתוב שיהיה חוזר ובונה אותה, כדי שיראו הדיינים את גובעה ויעמדו ויעריכו אם אכן ראויה היא להזיק כך. כך טוען רבי עקיבא, ואומר, אלא ודאי מוכח מכל זה, שאין צריך לאמוד את הדבר המזיק בבית דין, אלא סומכים על העדים, שהם העדים העריכו שיכול היה להזיק את הנזק הזה, ורק אז באו לבית דין להעיד על כך. ומן הפסוק האמור לומדים, מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים שרואים במה יקעו, ויודעים אם אכן ראוי להזיק את הנזק הזה? אף כל דבר המזיק שהוא מסור לעדים שיודעים במה יקעו, ואם הוא ראוי להזיק. פרט למקרה כשיצתה אבן מתחת ידו של עמקה, ונאבד מיד לאחר ההקעה, ואין העדים יכולים לראותה ולעומדה, אם אכן ראויה היא להזיק כך או שנזק זה נהיה מחמת רכותו וחלשותו של הניזק, שאז פטור המזיק מלשלם לו על החבלה הזו. מסיימת הגמרא את הקושיה ואומרת, קטני מיית, מכל מקום כתוב בברייתא, שאמר לו רבי עקיבא לשמעון התימני, וכי בפני בית דין יקעו שיודעים כמה מכות יקעו שמחמתה מוזק בצורה הזו? יש לדייק מן הדברים, היקעו בפניהם, אם המכה או החובל יקע את הנחבל בפני הדיינים, הם יכולים לדון אותו, הרי לנו שאף עד עצמו שראה את המעשה נעשה דיין, ולא כפי ששנינו בברייתא הקודמת שרבי עקיבא סובר שאין עד נעשה דיין. לפני שנביא את תשובת הגמרא, נביא את קושיית התוספות הראש. הרי הברייתא הזו מדברת בדיני ממונות, שהרי שני התנאים למדו את דיניהם מן הפסוק ויקע איש את רעהו באבן או באגרוף, שמדבר בדיני ממונות. ורבי עקיבא הרי מודה בדיני ממונות שעד נעשה דיין. אז מה הקושייה נגד רבי עקיבא? תרץ תוספות הראש, שכיוון שאחת מטענותיו של רבי עקיבא נגד שמעון התימני הייתה, שאם נפל מן הבירה ומת, אין מטריכים את הדיינים ללכת ולראות את הבירה, כדי לאמוד האם אכן משם ניתן למות, וזה מדבר בדיני נפשות, הנה מבואר שהברייתא הזו דיברה גם בדיני נפשות, וממילא קשה, כיצד אמרנו בשם רבי עקיבא קודם לכן שאין עד נעשה דיין בדיני נפשות, הרי בברייתא הזו רואים שגם לשיטת רבי עקיבא עד נעשה דיין. מתרצת הגמרא ואומרת, לדבריו דרבי שמעון התימני כאמר, הטענה הזו שטען רבי עקיבא שלא יקע את הנחבל בפני בית דין ולכן אין בית דין יכולים לעומדו, ומזה דייקנו שאם יקע בפני הדיינים הם כן יכולים לדון אותו, זה הוא אמר לדבריו של רבי שמעון התימני. אבל ולאי לא סביר עלי, אבל רבי עקיבא עצמו אינו סובר כך, אלא הוא סובר שאף אם יקעו בפניהם, אינם יכולים לדון אותו, כיוון שאין עד יכול להיעשות דיין. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין שור שהמית אדם והזיק לממונו, ודנה הגמרא האם היא דווקא כאחד מן התנאים האמורים בברייתא האחרונה. נאמר בעניין שור שהמית אדם בספר שמות פרק כ"א פסוקים כ"ח עד למד, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, שקו יסכל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. אם שור נגח ומתמול שלשום ורועד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. ובעניין שור שהזיק לממונו של אדם נאמר, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. דהיינו, שבשור שהמית אדם, בין אם היה השור תם, ובין אם היה השור מועד, סוקלים את השור. אלא שבעליו של התם נקיים, ובעלי המועד משלמים כופר. ובשור שהזיק לממונו, אם היה השור תם משלם את החצי נזק מגופו, אם היה השור מועד משלם נזק שלם מן העלייה, דהיינו כסף או שור אחר. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא. שור תם שעדיין לא נגח שלוש נגיחות, שאמית אדם, ואחר כך הזיק לממון של אדם, דהיינו שנגח את שורו, דנין אותו רק בדיני נפשות על מה שהמית וסוקלים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות שישלם על מה שהזיק. מדוע? שהרי שור תם בעליו משלם את נזקיו מגופו, על ידי שמוכר אותו ומשלם לנזק את חצי דמה, וכיוון שנתחייב השור סקילה, אינו יכול למוכרו. בשור מועד שהמית אדם ואחר כך הזיק לממון של אדם, דנין אותו בראשונה דיני ממונות על מה שהזיק, ומשלם בעליו נזק שלם, דהיינו כל שווי השור הנזק מן העלייה, מביא את הכסף מביתו, ורק אחר כך חוזרין ודנין אותו דיני נפשות על מה שהמית וסוקלים אותו. אם קדמו ודנו לשור המועד דיני נפשות קודם שדנו בדיני הממונות, שוב אין חוזרין ודנין אותו דיני ממונות. כך נאמר בברייתא. מקשה הגמרא, וכי קדמו ודנו דיני נפשות, מה יהווה? אז מה בכך? והרי למרות שסוקלים את השור על זה שהרג, להדר ולדיין אינה מממונות, מכל מקום אפשר אחר כך לדון את בעלי השור המועד גם בדיני ממונות, כיוון שהבעלים אינו משלם את הנזק שגרם השור שלו מגופו של השור, אלא מן העלייה, ואת זאת יכולים הבעלים לשלם גם אם סקלו את השור. רצת הגמרא, אמר רבה, השכחיתנו לרבנן דבי רב, מצאתי את החכמים היושבים בבית המדרש, דייטבי וכאמרי שישבו ואמרו תירוץ לקושייה הזו. המעני, הברייתא הזו כשיטת מי היא? רבי שמעון התימני, דאמר בברייתא הקודמת, מה אגרוף מיוחד שמסור לעידה ולעידים? אף כל שמסור לעידה ולעידים, דהיינו, שצריך להביא את הדבר המזיק לבית הדין כדי שהדיינים יעמדו האם אכן אותו דבר מזיק יכל לגרום לנזק שבפנינו. על מה? מבואר מדברי רבי שמעון התימני, בעינן אומדנה דבי דינה, שצריך שיעמדו דייני בית הדין, שאכן הדבר המזיק יכול לעשות חבלה שכזו. ועושים זאת גם בנזקים, ולא רק במיטה, שכן רבי שמעון התימני דיבר על נזקים, כי הוא למד זאת מהפסוק, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, שמדבר בנזקים ולא במיטה. כי בהמשך הפסוק נאמר, ולא ימות ונפל למשכב. ואם כך, גם השור הזה שהזיק, צריך שיעמדו אותו, אם אכן ראוי היה לנגוח כפי שנגח. ולמרות שהמית, וכבר עמדו שראוי להמית, ואם כן כל שכן שראוי להזיק מכל מקום, צריך עומד חדש שראוי להזיק, כיוון שהעומד למיטה נעשה רק על האופן שבו נגח, אם היה ראוי להמית. כגון, עם מה נגח? עם גופו, עם קרניו, איכן נגח בגופו של המת? במוחו, בליבו? ואכן, עמדו וראו שיכול היה להמית. כעת צריך לאמוד את ההזק שעשה, אם אכן היה ראוי להזיק, שהרי אפשר שרק דחף או בעת מעט, באופן שאינו ראוי להזיק, או שנגח בקרנו ולא נגח בכוח, או שלא עשה זאת במקום בגוף שראוי להזיק, ועל כן צריך אומדנה חדשה. השור המועד הזה שהמית והזיק, כיוון שכבר דנו אותו על שהמית, וגמר דינה לקטלה, וגמרו בית הדין את דינו למיטה, לא משהינן לי לאומדנה ודבי דינה, אין הדיינים משאים את עשיית גזר דינו כדי שיוכלו לעומדו בבית דין, ולא מענינן לדיני, ולא מענים את דינו. ולכן אם כבר דנו אותו בדיני נפשות למיטה, שוב אין דנים אותו בדיני ממונות על מה שהזיק, אלא סוקלים אותו מיד. מביאה הגמרא ביור אחר לברייתא הזו. ממשיך רבא בדבריו, כשהוא שמע את ההסבר הזה של בני בית המדרש, והאמינה להואנה, לאחר שאמרו את הסברם, אמרתי להם אני, אפילו תימה רבי עקיבא, גם אם נאמר שהברייתא הזו היא כשיטת רבי עקיבא, שסובר שאין צריך להימוד את הדבר המזיק בבית דין, מכל מקום לא יהיה קשה מדוע כשדנו את השור בדיני נפשות, אין חוזרים ודנים אותו דיני ממונות. משום שאפשר לתרץ אחה במאי עסקינן במה עוסקים בברייתא הזו, כגון שברח. ברח בעל השור לאחר שדנו את שורו בדיני נפשות, ולכן אי אפשר עכשיו לדון אותו בדיני ממונות על מה שהזיק שורו, כיוון שאין מחייבים את האדם שלא בפניו, כאמור במסכת העירובין דף פי א' עמוד ב'. שואלת הגמרא, היא ברח? אם מדובר שבעל השור ברח, הרי גם כי לא דנו הוא בדיני נפשות, גם כשלא דנו את השור בדיני נפשות על מה שהמית, יהיה קשה על המבואר בברייתא שדנים אותו בדיני ממונות תחילה. כי נשאלת השאלה, איך היא דיינין עלי בדיני ממונות ולא בעלים? כיצד דנים אותו בדיני ממונות כשהבעלים של השור לא נמצא בפנינו, והרי אין מחייבים את האדם שלו בפניו? תרץ את הגמרא, מדובר דקביל סהדה וברח. קיבלו בית הדין את עדות העדים בפני בעל השור על נגיחות שורו שהמית והזיק, ולאחר מכן ברח, שאז יכולים בית דין לפסוק את דינו ולחייבו ממון, כיוון שקיבלו את העדות על כך. והטעם שדנים אותו כשברח אף שלא בפניו הם קיבלו את העדות, משום שכיוון שברח נחשב למורד בדין, ואדם כזה דנים אותו גם שלא בפניו. אבל אם כבר דנו דיני נפשות קודם לכן, אין לנו לדון אותו על הממונות, שכיוון שברח אין מאיכן לשלם. ומדובר שאין לבעליו נכסים לגבות מהם את נזקו. אבל מיד מקשה הגמרא, גם כשלא דנו עדיין דיני נפשות, סוף סוף מאיך משתלם, מאיכן ישלמו לנזק על נזקו לאחר שברח בעל השור? מתרצת הגמרא, משלמים לו מרידיה, מחרישת השור, דהיינו שמשאים את השור, מזכירים אותו לחרישה, ואת דמי הסחירות ייתנו לנזק, ואחר כך ידונו אותו בדיני נפשות, והסכלו. אבל אם כבר קדמו ודנו דיני נפשות להיסכל, לא משאים את גזר הדין כדי למסור אותו לחרישה בסחירות, ולא מענים אותו, אלא סוקלים אותו, ואין דנים אותו דיני ממונות כלל. עכשיו הגמרא, יחי, אכן מדובר בברייתא כשברח בעל השור לאחר שקיבלו את העדות וגובים את תשלום הנזק מדמי סחירות השור, אם כן גם בשור תם, נדייני דיני ממונות ברישה, בתחילה נדון אותו בדיני ממונות על מה שנגח את השור, ונשתל למירידיה, ונזכיר את השור לחרישה, ונשלם לנזק את נזקו מדמי הסחירות, ועדר נדייני בדיני נפשות, אחר כך נדון אותו בדיני נפשות על מה שהמית אדם ונסכלנו. מדוע אמרה הברייתא שאין דנים את השור התם שהמית והזיק בדיני ממונות כלל? מתרץ את הגמרא, אמר רב מרי בריידר רב כהנה, זאת אומרת, מבואר מדברי הברייתא שלא אמרה כך, רידיה עלייה דמראו, שסחירות לחרישה אינה נחשבת לפעולה בגופו של השור כמחירת השור עצמו, אלא נחשבת כעליית בעל השור, כלומר כשאר נכסיו. וכיוון ששור תם אין בעליו משלם מן העלייה, דהיינו מכספו ומשאר נכסיו אלא מגופו של השור, לכן אינו משלם על ידי דמי סחירות השור. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, זאת אומרת, לכאורה קשה, מדוע אין נותנים את השור עצמו לנזק שיחרוש בו ולא ישלם את דמי הסחירות, אלא יגבה את החרישה בתשלום נזקו, ואחר כך ידון אותו דיני נפשות ויסכלו. תרצים התוספות, שבאופן זה אין ממתינים מלסכול את השור עד שיגבה את החרישה, שהרי אם בעל השור היה מבקש שימתינו לו עד שיחרוש בו מעט ואחר כך יסכלו, ודאי לא היו ממתינים לו. וממילא הניזק אינו עדיף מבעל השור עצמו לעניין הזה, ורק אפשר לתת לניזק את דמי סחירות החרישה. אבל זאת אין עושים אלא בשור מועד שהזיק, ולא בתם. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף צדי ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מוכר עבדו ופסק עמו על מנת שישמשנו למד יום, במי מהם שייך דין יום או יומיים? שאלה שנייה, מה סברת רבי יוסי בזה? שאלה שלישית, מדוע סוברת הברייתא שעבד של שני שותפים אינו יוצא בראשי איברים? שאלה רביעית, כמה משלם המכה חברו על אוזנו או לחיו? שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים או ואגרוף? והשאלה האחרונה, השור תם שהמית ואחר כך הזיק, מדוע לא משלם? והרי אפשר שיגבעו תחילה את השור ויחרוש בו, ואחר כך נדון אותו בדיני נפשות. והתשובה נמצאת בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, חפהי במנחם אב תשע"ו, וסיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף צדי, הדף התשעים של מסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, חבב במנחם אב תשע"ו, ונלמד את דף צדי א' ממסכת בבא קמא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.